המשך אלול, זה דבר לא פשוט, לא מובן מאליו. בסדר הדורות, השבתות של חודש אלול, באופן טבעי, הם המכינות אותנו לאלול. איך שלא נסתכל על פרשת כי תבוא, בשבת הקרובה, עוסקת בשמחה. שמחה, תשובה, שמחה ואלול, איך זה בדיוק משתלב יחד. אז נראה ביחד את הגמרא פה במסכת שבת בדף למד, שורה בערך 12 מלמעלה, מתחילה במילה הקדוש ברוך הוא, זה הכי טוב, סימן הכי טוב. אמר רב יהודה ברייד רב שמואל בר שלת משמדרה, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, בפני שדבריו סותרים זה את זה. חכמים לא יכולים לפסול ספר קודש, אבל יכולים לגנוז אותו. יכולים להגיד שהשימוש בו, הלימוד בו, הוא לא יהיה טוב. למה? בפני שדבריו סותרים זה את זה. גם ברמת אנשים וגם ברמת דברי תורה, יש הבדלים. זוויות שונות, הסתכלויות שונות. תגיד זה בשפה האנושית, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, בדף נ"ח, כשם שפרצופיהם אינם שווים, גם דעותיהם אינם שוות. לא דעות מבחינת תפיסות עולם, זה בוודאי. ודעותיהם במובן של מידות, של אופיים, של נטיות נפשיות, שונות. הגמרא לא באה להביא הוכחה שיש הבדלים. זה לא צריך להסתכל על יהודים. אפשר גם לשמוע אותם ולראות שיש דעות שונות. אלא, זה אומר שזה טבעי. הקדוש ברוך הוא בורא טבע מגוון. המהר"ל שיום הזיכרון שלו בי"ח אלול, המהר"ל אומר, ככל שזה יותר מתקרב לכוח האלוקי של המציאות, כך זה מופיע בצורה יותר מגוונת, זה כולל יותר גוונים. אמר במסכת שבת, דף פ"ח, הדברי תורה, בתיאורים של הסוגיה סביב מעמד הר סיני, הופיע שם בצורה ברורה, כפטיש שפוצץ סלע, דברי תורה נחלקים ל-70 לשונות. זה בכל תחום, אמוני, הלכתי, מוסרי, אגדי, בתחום של הציונות, יש זוויות שונות בהסתכלות של תורה, אין מה לדלג על זה, אין מה להיבהל מזה, אין מה לטשטש את זה. אז מה עכשיו? לגנוז ספר? אלא, כשדבריו סותרים זה לזה, זה מציאות אחרת. למה? וכך דוגמה שאלה שהגמרא שואלת בהמשך. בסוגיית השמחה יש סתירה בקהלת. בפרק ב', שאולי היה מתאים להגיד אותו בתחילת הלימוד, והסוגיה הזאת של אלול, שלמה המלך אומר לזמחה מה זה עושה? מה שייך שמחה באלול? אז הפסוק הזה אומר מה שייך שמחה בעולם בכלל. זה מצד אחד. שישה פרקים אחר כך, פרק ח', קהלת אומר, שיבחתי אני את השמחה. אז אתה תגמור 12 פרקים בקהלת, ולא תדע, שמחה זה חיובי או שלילי. אחד התחומים הכי משמעותיים בנפש. המחקרים המודרניים ברפואה מגיעים היום בערך ל-40% הסיבות למחלות של בני אדם, ולקשיים גדולים בהתרפאות, זה חוסר שמחה, דיכאון.
הוא אומר פרק לפני, פרק ז' אותו, הוא אומר, בלב צירין לבית שמחה, כאילו, ממש תמוד את זה.
נכון. אז מה אתה, ולא יהיה לך מה להגיד בזה, כי הקודש לא אמר לך את דברו, הוא אמר לך פעם כן, הוא אמר לך פעם לא, זה לא יכול להיות. אין משמעות לקודש אם הוא לא יכול לכוון את החיים, הוא לא יכול להשפיע. ולכן מבקשים לגנוז זאת. ולמה לא גונזים אותו? בפני מה לא גנזו, מי שתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. היום הזה, יום הזיכרון של מרן בן איש חי. בטח עשו בהילולה באופקים, מרן בן איש חי, איך אפשר לעבור לסדר היום על דמות כזאת. הוא אומר חידוש נפלא. מה זה תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה? קהלת זה 12 פרקים. מה פרק ג'? הוא לא דברי תורה. מה פרק י' הוא לא דיבר תורה. איך אתה יכול להגיד תחילתו דיבר תורה וסופו דיבר תורה? אומר מרן הבן איש חי, תחילתו דיבר תורה וסופו דיבר תורה, זה כמו לומר, זה איזושהי נקודת זרקור שמשנה את כל ההבנה. כלומר, לבריאות, יש פסוקים, אבל מה לעשות איתה? למשל, קהלת אומר, אבל אבלים, הכל אבל. אז מה עכשיו תיקח כל דבר במציאות, תבדוד אותו עם זכוכית מגדלת ותקטול אותו, כי הוא לא בדיוק שלם, כי הוא לא בדיוק המקסימום, מה אתה יכול לחיות כך? רגע, תחילתו דברי תורה, בסופו דברי תורה ילמד איך להסתכל על המגילה. ורק אחר כך, כשתגיע לפרק ב', תגיע לפרק ח', תוכל להבין מה תפקידה, מה מקומה. רואים את זה במשנה בפרקי אבות, בצורה ברורה. המשנה למשל אומרת, איפה שיש שניים שיושבים ולומדים דברי תורה, שכינה ביניהם. אם לא, אין דברי תורה, משל את זה. אומר בחיים וולוז'ין, תסתכל על המשנה, תסתכל על הפסוקים שהמשנה מביאה. מילת המפתח היא לא המילים דברי תורה, אלא המילה ביניהם. איפה שדברי תורה ביניהם, שם יש שכינה. איפה שיש דברי תורה, אבל הם לא ביניהם, שם זה מושב לצית. אומר בחיים, הפסוק, נגיד הפסוק החיובי במלאכי אומר כך, אז נדברו יראי השם, איש אל ראהו, ויקשב השם וישמע, יכתב ספר זיכרו לפניו וכו'. אומר בחיים, למה הפסוק לא אמר ידברו? למה נדברו? נדברו זה לשון הקשבה? אומר בחיים, אנשי האופקים אין יצרים כאלה, אבל אני אומר לכם, זה קיים. אם אני מעדיף את האגואיסטיות שלי, כלומר, מה אני חושב, מה אני רוצה, מה אני מבין, על פני ברור האמת, אז אני לא אקשיב לך. כי האני שלי לא יכול לסבול שמישהו חושב אחרת ממני, ועוד אולי אפילו צודק. אבל אם אתה מעדיף את האמת על פני האגו, ולכן אתה מקשיב, אז שכינה נמצאת אצלך כי אתה מחפש אותה. אתה מחפש את האמת, אתה לא מחפש את השאלה מי צודק. זה הרב סולובייצ'יק אומר שהיוונים, האקדמיה שלהם, המציאה את המושג הנורא סימפוזיון. מה הם עשו? היו מסלפים, אז עוד לא היו מחשבים, אז היה אוכל, והם אחד קטל את השני. כל אחד עסק בהוכחה שהוא יותר מבריק מהשני. אומר הרב סולובייצ'יק, מה, איזה בירור אתה מרוויח ככה? איזה בירור אמת יש לך? זה מושב לצים. לא מושב לצים על שם רקנותו, כי לומדים דברי תורה, אלא מושב לצים על שם אטימותו. כל אחד מנוכר מהשני, כל אחד מתלוצץ מהשני. זה מושב לצים, שם אין שכינה.
חוץ מהחוץ
מהחוץ שהוא נסה להגיע, הוא
בעצם
גם שלושה חוק על השני, הוא התנדרות השני
כדי להגיע לדעה שלו בעצם.
לכן, כפי שאמר הרבן איש חי, המושג דברי תורה זה לא אוסף המילים. שהמקור שלהם זה חומש ולא עיתון. זה לא מספיק. השאלה איפה המושג דברי תורה פוגש את הנפש ומיישר אותה, ומעדן אותה, ועושה את האדם מקשיב, ועושה את האדם הצידי, זה המושג דברי תורה. גם כאן נראה בפועל בהמשך. מה זה תחילתו דברי תורה? הכתיב. פסוק השני בקהלת כתוב כך. מה יתרון לאדם בכל עמלו? שיעמוד תחת השמש. מה שהוזכר קודם בהקשר של אבל אבלים, זה בעצם הטון, האווירה של הפסוק הזה. מה יתרון לאדם? אין יתרון. ככה היית קורא את המגילה, אמרי דבר רבי ינאי, יכול להיות שבית המדרש של רבי ינאי היה באופקים. לא יודע. לזהות בדיוק איפה היו בתי המדרש אז. תחת השמש הוא דאין לו. קודם שמש, יש לו. העולם מחולק לשני מישורים. יש מישור אחד, גלוי, מוחשי, חושני, עכשווי. הוא נקרא מתחת השמש. בגדול, העולם הזה. תפיסתו של העולם המודרני, האדם המודרני, שיש רק עולם הזה. ריאלי, ממשי מוחשי. אומר לך שלמה המלך בעזרת בית המדרש רבי ינאי, יש עולם הרבה יותר משמעותי מעל השמש, קודם השמש, לפני השמש. משל, למה הדבר דומה? תינוק נולד בין שעתיים. מה תסכן? מה תגיד? לפניך נמצא גוש בשר, 3 קילוגרם ו-30 סנטימטר. ככה אתה מסתכל? או שיש לו נשמה? אתה יכול למדוד את הנשמה? אתה יכול לחוש אותה? אתה יכול לשקול אותה? אתה יכול להכריח שהיא קיימת? פעם אחת הלכנו טיול בין הזמנים בערי מצד. שעון קיץ, בערך 6:50, מגיעים למעלה, לפסגה של העם, 4 חבר'ה. מה יהיה עם עניין? 3 אומרים, מה שאדם המודרני אומר. מה הוא אומר? אין סיכוי. אין סיכוי עם עניין. אי אפשר להוליד תוך כדי תנועה 6 ויהיו בר מצווה כבר. הרבי אומר להם, למה תגידו אין סיכוי? בואו נחפש, בואו איפה תחפש. אמר, תקשיבו טוב, שומעים כל ניגון. באמפי היה קונצרט. אמרו לו, תשמע, אם תקשיב טוב לשירים, אין סיכוי בעולם שמי שישר שירים כאלה רוצה מניין. אין בעיות. נכנס לאמפי, הם נשארו בצד, איך שהוא נכנס, מפסיק הניגון. נגמר. צועק, מי רוצה מנחה? היה מניין של 20 אנשים. לא משנה איך הם היו נראים. הנשמה שלהם. אחד מהם, כיפה לא הייתה עמדו, וכנראה היא לא עמו, במהלך חיי היום. לא, הוא התפלל עם כזנה. בסוף התפילה, הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם דבר תורה. נפלנו. מי הולך להגיד לנו עם כזנה דבר תורה? טוב. הוא אומר, תראו, פעמיים בחיים שלי הרגשתי מה זה נשמה. פעם אחת, לא עליכם, הוא אמר, הוא עמד ליד אמו כשנפטרה. הוא מסתכל, הוא ראה, הכל קיים. הוא אמר, יש נשמה. פעם שנייה הוא אמר, זה עכשיו בתפילה. הרגשתי שיש נשמה. זה מעל השמש. זה קודם השמש, זה לפני השמש. אם אתה מסתכל על העולם רק מלמטה, רק מתחת לשמש, אין יתרון. הכל חלקי, הכל חסר. אבל אם אתה מסתכל על המציאות שלמטה, מכוח העולם שיש בו נשמה, מכוח קודם השמש, יש יתרון. אז אל תקרא את המגילה ותאמר מסקנתה שלילית. אלא תאמר מסקנתה שלילית כל עוד אני שטחי במבט שלי. אבל אם אתה אדם אצילי, מעמיק במבט שלך, ומתוך עולם הנשמה מסתכל על המציאות, אז יש יתרון. כבר קריאה אחרת של המגילה. וסופו, גם דברי תורה, הכתיב, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כמעט כל כתבי הקודש יכולים להסתיים ככה, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא, את מצוותיו שמור. מה חידש כל האדם? הוא חידש עוד 3 מילים, כי זה כל האדם. ספר קהלת אומר לך, אם אתה לא קורא אותי, אתה לא יודע אם נשמח. אתה לא יודע מתי שמחה חיובית, מתי שלילית. אז איך תדע? איך תדע? אתה לא יודע מה זה אדם אם אתה לא לומד את קהלת. אל תקרא את קהלת רק במסקנות האלה, כאילו הוא אומר לך, תשמע, העיקר זה תקיים מצוות. אלא העיקר תדע מה זה אדם. אז נלך לסתירה, בשורה המתרחבת זה שורה רביעית, ונראה בסוגיית השמחה, איך העקרונות האלה של מרן בן איש חי על דברי תורה, איך זה מתיישם. הפסוק אומר, ושיבחתי אני את השמחה, זה הפסוק החיובי, פרק ח', זה שמחה של מצווה. ולשמחה, מה זו עושה? שזה הפסוק בפרק ב', שהוא פסוק שלילי, זו שמחה שאינה של מצווה. כלומר, את הסתירה הזאת, האם זה חיובי או לא, ברמה העקרונית אומרת המרן, קודם כל תיכנס להבנה שיש פה 2 סוגי שמחה. לא על אותה שמחה, אנחנו אומרים את המבט החיובי, את המבט השלילי, אלא 2 סוגים של שמחה. עכשיו נשאר להגדיר מה זה. מה זה שמחה של מצווה, מה זה שמחה לא של מצווה. ללמדך. זה השלב השני. שאין שכינה שורה, הגמרא אומרת, משמחה לשכינה. שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, שימה ארוכה ארוכה, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. אז גם צריך להבין את כל הסעיפים על דרך השלילה, וגם המושג דבר שמחה של מצווה עוד לא מוגדר. אם לא נבין את הרשימה בצד השלילי, לא נבין גם את הצד החיובי. עוברת הגמרא לשלב השלישי, שנאמר, ואתה, קחו לי מנגן. ויה כנגן המנגן, ותהילה ולשם. זה פסוק שנכתב לדורנו. אני לוקח כיכר, גיטרה, הולך למדבר, לחוף הים, לא משנה לאן, מתחיל לנגן, מתחיל לדבר עם השם, הוא מתחיל לדבר איתי מרוב התלהבות מעצמי, הוא פה מדבר איתי גם אם אני לא מדבר איתו. עכשיו יש לי פסוק, גיבוי, לא צריך את קהלת, לא צריך את הגמרא בשבת, רק את זה חיפשתי, קחו לי נגן, ואני מנגן ארגן, ותהיה לה בן השם. אומר לי הפסוק ישנה, דקה לפני שאתה מתלהב מעצמך, בוא תלמד אותי, איפה אני כתוב, מה רציתי להגיד, אחרי זה נראה כבר, איפה אתה מקבל גיבוי או לא. המשפט הזה, סוף של סוגיה במלאכים, לא פשוטה. נמצאים שם ערב מלחמה עם מואב. בתקופה ההיא, בספר מלאכים, יש לצערנו שתי מלכויות. מלכות ישראל, מלכות יהודה. המלך של ישראל, יהורם. הוא רשע מרושע, הוא בנו של אחאב, הוא עובד עבודה זרה, הוא מחטיא. והוא הולך למלך יהודה, יהושפט, שהיה מלך צדיק. הוא לא תשמע. שעת סכנה, שעת חירום, בוא נשים את כל המחלוקות בצד, למרות שאנחנו שתי מדינות לעם אחד, ובוא נעבוד יחד. יש סכנה מול מואב, אם לא נתאחד, אנחנו יוכלו אותנו. מסכים? מלך יהודה מסכים. הם אוספים איתם את מלך אדום, והולכים לשטח הערכות לקרב. מה הם רואים? במשך שבוע שלם, אין להם מים. הכל מתעדה. אתה יכול להילחם במים? אתה יכול לחיות במים? אומר מלך ישראל, לבמר, נתן השם את המלכים האלה, ביד מואב. אומר לו, מלך יהודה, תשמע. זה נכון. שאלנו את היועצים, שאלנו את הפרשנים, שאלנו את העיתונאים, שאלנו את הפוליטיקאים, ארבע קבוצות שחושבות את עצמם למנהלי העולם, ואמרו לנו שהכל עבוד. ויש עוד קבוצה. נביא. זה הפרשות האלה, פרשת שופטים. בוא נשאל אותו. יש פה נביא. הוא אומר אחד מעבדי המלך, יש פה נביא. הולכים אליו. הנביא הזה, הוא רואה לא עלינו את יהורם הרשע. אומר לו, מה אני בלך? לך לילדים שלך. הם ישוחה. אומר לו המלך, מלך ישראל, תגיד, עכשיו הזמן להקים בית ספר? עכשיו הזמן לחנך? או עכשיו הזמן לשים יד? יש פה, יש פה סכנת מלחמה, מה אתה עכשיו מחנך אותי? אומר לו הנביא, אם לא היה עומד פה יושפט, לא הייתי מסתכל על הפנים שלך. כועס, הנביא. אומר הבן איש חי, אתה רואה לפעמים אדם כועס על עבירות שאנשים עושים, הוא לא יכול לסבול אותם מרוב הקנאה לדת, למצוות. אומר הבן איש חי, תשאל את הבן אדם הזה, תגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה את הכתרוגים שלך? הוא רוצה את התוכחת שלך? הוא לא רוצה. אז במי אתה מתלהג כשאתה כועס? הנביא אומר, ואתה, עכשיו, תביאו לי מנגן. כי נגן המנגן, תראה את זה השם. למה? למה צריך ניגון? אומרת הגמרא, מסכת פסחים, בדף ס"ו, שתי מידות נוראיות יש, חוסמות כל שפע אלוקי, גאווה וכעס. כל המתגאה, אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת. אם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. אם את תגידי, דבורה הנביאה, עד שקמתי הם בישראל, תשכחי את נבואתך. סתכי אחרי זה להגיד, אורי אורי דבורה, ולהתאמץ ולהתפלל, אולי תחזור נבואת. וכל הכועס, אם הוא חכם, חוכמתו מסתלקת. ואם הוא נביא, נבואתו מסתלקת. שנאמר, ואתה קחו לנגן, והיה כנגן המנגן יותר עליו את השם. הוא מרש שם, מה אתה חושב? נבואה הולכת בעולם לפי ניגונים? נבואה זה עמל, נבואה זה זיכוך המידות, נבואה זה זיכוך המשכלות, אלא הניגון יפיג את הכעס, כי כשאדם כועס הוא חסור, הוא לא יכול לקבל לשכינה. כיוון שיפיג הניגון את הכעס, יחזור הצינור הזה מלמעלה, ודבר השם יחול במציאות. נותנים לו ניגון, והייתי אליו יד השם, ואז הוא אומר להם, נתן השם את מואב ידכם. זה שמחה של מצוות. כשאתה מודה שיש שפע חדש אלוקי, ואתה קולט אותו, אתה חושב מה אני אעשה איתו, בשביל מה השם נתן לו. זה שמחה של מצוות. אין שכינה שורה מתוך עצלות, אבל מתוך עייפות היא שורה. מה ההבדל? נצלות לעייפות. יוני נתניהו, השם יקום דמו. בתקופה שלפני חטיפת המטוס, בערך 36 שנה, 37 שנה, הוא אפיסת כוחות בגוף ובנפש, הוא כותב וגם חברים מעידים עליו, אין לו כוח, כלום, הוא עוזב את הצבא. החליט לעזוב את הצבא. שלושה ימים אחרי זה, אחרי המכתב האחרון שלו, שהוא כותב שהוא החליט לעזוב את הצבא, נודע על דבר חטיפה של המטוס. יש 100 ישראלים באוגנדה, באנטבה, חטופים עם אוטימטום עד יום שישי. קוראים לו ראש הממשלה ושר הביטחון, והרמטכ"ל. אומרים, אתה מוכן לפקד על המבצע? הוא אומר, כן. איך? מכוח מה? והוא כמעט היחיד שמאמין שאפשר לעשות את המבצע, מכין אותו, עובד נגד כל העולם. ובסוף המבצע יוצא לדרך, אנשים מעידים שהספר שנכתב עליו על ידי אחיו עידו, אח של ראש הממשלה בדרך חיים אורקין, קוראים לספר הקרב האחרון. לא בגלל התוצאות של המבצע, אלא בגלל שיוני היה ברור לו שהוא לא חוזר מהקרב. תחושה פנימית. זה לא פגע בשמחתו, זה לא פגע בגבורתו, לא בתפשייתו, לא בכוח היצירה שלו, בכלל. למה? הם מתארים שכשהשיירה יצאה מהבסיס לכיוון שער המשך, הוא עצר את השיירה, ירד כמה דקות וחזר. שאלו אותו לאן הלכת? אז הוא אמר, למגרש המסדרים. מה עשית שם? אז הוא אמר, אני הלכתי להצביע לדגל מדינת ישראל. אדם, הוא אמר, חייב להצביע לדגל מדינת ישראל, מוכן לפני מבצע כזה. זאת אומרת, ברור שהכוח שלו לא בא מעצמו. כשאדם הוא עייף, אין לו כוח. אבל, השאלה אם הוא פתוח לקבל כוח מאחרים, מהכלל, ואם המודעות שלו היא מודעות עוד יותר מדויקת מהקדוש ברוך הוא. ואז מקור הכוח הוא עליון, מוכן במציאות דרך המוכנות שלו לקלוט את הכוח. אז הוא יכול להיות עייף, אבל הוא לא החליט שאין מעליו מקודם השמש כוח אחר. הוא לא החליט שהמציאות השלילית שנראית לו כרגע מתחת השמש היא הבלעדית. אבל אם הוא עצלן, אז הוא החליט שאין כוח, או החליט שאין סיכוי, אז אין סיכוי. הוא עצמו בייאוש שלו גמר את יכולת ההתמודדות שלו. זה בעצם הבירור שתחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה, מאיר את המושג של, ושיבחתי אני את השמחה. שמחה של מצווה, אומר רש"י במקום, שמחה של מצווה זה אדם שמח בחלקו. אתה יודע שיש חלק, קיבלת אותו, אתה מזהה מה הוא, שואל את עצמך, מה אתה צריך לעשות עם החלק הזה? הוא לא שלך. הכוח הזה שיש בך הוא לא מתחיל ונגמר מגבולות האישיות שלך. כוח עליון, אתה יכול להיות כלי, אתה מכניס אל תוכך את אותו כוח עליון, ואתה איתו אתה פועל. זה שיבחתי אני את עצמך. בכבוד. בכבוד.
זה לא אומר,
כשאדם
שמח בחלקו, בחלק הגסני אני מבין מה אומר, אבל השאלה אם זה נכון להכין את זה גם על החלק הרוחני, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכאילו, ברוחניות תמיד צריך לשאול קדימה ולהשיג
איפה האיזון הקדוש הזה?
אני בכוונה לא אמרתי מסתפק במועד. כי אז בצדק היית שואל, בצדק היית שואל, ברוחניות, אין דבר כזה להסתפק במועד. שמח בחלקו, זה לא אומר שהוא לא רוצה עוד. הוא רק אומר שהוא מזהה תמיד שהוא לא המקור של החלק שלו. יש לו חלק, קיבל אותו, אבל יש לו אחריות כלפי החלק הזה לעשות איתו טוב. למשל, בצדוק מלובלין אומר, איך אתה מודד אדם אם הוא שמח בחלקו? האם הוא תורם? האם הוא מתנדב? האם אכפת לו מאחרים? האם הוא חושב על זולתו? זה בדיוק הציור. אנחנו אומרים בבוקר בקדושת הסדרה, משפט, אמר לי את זה הרב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, לא ברור. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אלוקי אברהם יצחק וישראל, שומרה זאת לעולם, ליצר מחשבות לבם עמך. שאל רבנו חנן, מה אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמור על היצר? הוא אמר, תסתכל איפה הפסוק הזה מופיע, בדברי הימים. בעצם במעמד הציבורי האחרון של דוד המלך, שהוא קורא לאנשים לתרום לבית המקדש. מה הוא רואה דוד המלך? אנשים מתנדבים, משהו מדהים, ובשמחה. ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשמור את הרגעים האלה, שאנשים הבינו שהטוב שיש להם זה כדי שהם יתרמו. את הכוח היצר הזה, זה תשמור לכל הדורות, לכל המצבים. אנחנו רואים כמה אנחנו זקוקים לכוח הזה. אז שמח בחלקו, זה מי שמגדיר את מה שיש לו, לא כסיף ולא כממנו, אלא ככלי. אז זה הולך ומתברך, הולך ומשתבר. חלילה חלילה, שאדם מחזיק מעצמו, אז גם ברוחניות, בסוף זה גורם שאני לא מקשיב לשני בדברי תורה. כי אני רוצה רוחניות מסוימת, ואני דבק בה, ואני חושב שאני אמיתי בה, ואני הצודק בה, מה פתאום שאני אקשיב למישהו אחר שחושב אחרת ממני? בהקשר הזה, אולי ההדגשה על הענבה ביחס לשמח בחלקו, היא נצרכת בכל תחומי החיים. גם בחומר, גם ברוח. ואז באופן טבעי, אם אדם הוא פתוח לקבל כוח אלוקי, והוא יקבל אותו, הוא לא צריך להתכחש. אבל צריך להשתמש בו נכון. הרב קוק אומר, בעמידות ראייה, הוא אומר קודם כל, הגאווה זה עונש. הגאווה זה טיפשות, זה חסימה מיכולת לראות את המציאות. ואז הוא כותב, הענווה המזויפת היא מחליאה ומעציבה. והענווה האמיתית מבריאה ומוסיפה כוח. הענווה המזויפת זה שהאדם אומר, מה אני לעומת הגודל האלוקי? אני אפס. אם אתה אפס, אתה לא יכול כלום לעשות. זה מעציב, זה מחליא, זה מדכא את הכוח. אבל הקדוש ברוך הוא לא ביקש שאנחנו נמדוד עצמנו לעומתו. אלא שנהיה כלים, שנהיה שליחים, וממילא זה מוסיף בריאות וכוח. אתה מאמין שהטוב שיש בך הוא לא ממך. הרי אשכנזים הם לא יכולים להגיד סליחות 40 יום. אז הם אומרים 6 סחירות, בבוקר אחרי התפילה. בסידור הספרדי הנורמלי המתוקן, יש 10 זכירות. זכרת, כי השם הוא הנותן לך כוח. זה מוסיף כל הזמן. הרי, כפי שאומרים הראשונים, הרן והברבנל, והרציודה היה מאוד מדגיש אותם, לא כתוב שלילה. אמרת, וכוחי בעוצם הדי עשה לי לך לזה, יכול הכתוב לומר, אל תגיד כוחי בעוצם הדי. עד היום, לשטחיות המבט, זה נשמע גאווה, אבל אומר הרב ואברבנאל, מה ברור שקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות? מה תגיד, הוא לא נתן לך? מה, תתכחש לזה? וזכרת? כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. מי שאדם המודרני הזיז הצידה את מושג הזיכרון למאגר מידע, כמה זיכרונות יש פה? 700, 7,000, זה אומר שאני זוכר? אתם יודעים איזה חדווה זאת? לעשות אס-אמס ליוגב, בבוקר, שאני יודע שאני בא לפתים, ולשאול אותו מה הפל של פלאפון של אדם מסוים. אין לי אותו בזיכרון. אז מה עכשיו שהוא ייתן לי את המספר, זה יחס לזיכרון. מה זה אומר שאני זוכר? הזיכרונות זה לא טכני. מה הוא עונה לי? הוא עונה לי את המספר, אני אומר לו תודה, אז מה הוא עונה לי? מה איש אופקים עונה? כשאתה אומר לו תודה, בעזרת השם, בשמחה. ולכן, זיכרון זה דבר חי. וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חי. זה שזה יופיע לך ביומן, במחשב, הקלדת את הפסוק הזה, לא אומר כלום. בסוף האדם המודרני, הוא שוכח את התינוק שלו באוטו 7 שעות. זה הפרי של המכשירים האלה. כשהם מסייעים זה נפלא. אבל כשאני מתחיל להתרגל שהכל הגור שם, ואין לי שום אחריות, לא אחריות לזכור, לא אחריות לפעול, אז בסוף אני זוכר, שוכח גם את הדברים הכי משמעותיים. אז אתה אומר פרשת כי תצא זכור את אשר עשה לך עמלק. תשתמש בזה. אומר גרא, מה תשתמש? בחבלי משיח יש לך עמלק, אתה יכול לראות בו? אין. אומר הגאון מבינה לתלמידיו, תתקנו את מידותיכם. זה עמלק. תזכרו, תתנו משמעות חיה למלחמת עמלק. תקנו את השנאה, את הקטרוג, את המחלוקת, את הגאווה, את הקטרוג, את הכעס, תמחו את עמלק. בשורות טובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בואי נפשות רבות ובסונן כל מה שבראת לכל בנת שכבך היא ברוך הרמים רבי חנניה בקשה אומר צעק וזמחות זה פוצנן לתתך לפנה כמו מצוות שלמה ובאת וצמחת לגבוי תורה לידים ודעת